ישראל במלחמה. עכשיו ב-103 FM, ברק סרי ויהודה שלזינגר.
בוקר טוב, בוקר טוב.
בוקר טוב, סרי, מה נשמע, מה שלומך?
עוד כמה דקות יהיה איתנו כאן ברעיון שר האוצר, השר במשרד הביטחון, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני בצלאל סמוטריץ'. נשאל אותו שלל דברים על ההתפתחויות, קודם כל בהסדר, מתרקם עם סדר ההסדרה עם לבנון, הביקור שלו בניר עוז, ודעתו על זה שאסור להפסיק את המלחמה.
שלל עניינים ביטחוניים, בשלוש דקות שלפני רצית לומר משהו חשוב, שעולה, כן.
אני רוצה לדבר על הסיפור המדהים, באמת מדהים, שהיה אתמול סיפור נפילתו של זאב ארליך. ז'אבו, רב סרן במילואים בין ה-71 מאופרה, מורה דרך, חוקר עתיקות, בעל ידע רב בהיסטוריה, באמת מלח הארץ, איש אני, אתה יודע, מהבוקר שומע רק דברים טובים, כי כמו שהצבא אומר, סיפור חמור שקרה איתו. הוא נכנס שם בלי אישורים, הוא נכנס שם באישור של רמת גולני, אלוף משנה במיל יואב ירום, כדי באמת לבדוק שם בקו שני, זה אתר ארכיאולוגי, שאומרים עליו שמקום קבורתו של שמעון הנביא, או פטרוס הקדוש, הוא איש שחוקר, חוקר את ישראל, גם ביהודה ושומרון, גם במקומות אחרים ברחבי הארץ, רצה לראות את זה, והצבא, או יכול להיות שזו החלטה מקומית של אותו רמת, הצמיד לו לוחם שנפל באותו פיגוע. הלוחם הוא גור קהתי, בן 20, מניר בנים, חייל גולני כמובן, וחייל נוסף נפצע קשה. ואנחנו שואלים, אתה יודע, סיפור סופר מוזר, אם הצבא אומר סיפור חמור, איך מגיע אזרח בן 71, אני כבר לא מדבר על זה, שמיד הוכר על ידי ראש אקר כחלל צהל, איך הוא מגיע לתוך אזור לחימה, אזור לחימה מאוד 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 אינטנסיבי, זה קו שני, עם הבטחה של חיילים שנועדו להילחם, לא ללוות ציורים ארכיאולוגיים, איך זה קורה? עכשיו, זה לא, אתה יודע, מוריד כהוא זה מהאיש, באמת הערך הרב שהיה לו בחייו, היותו, כמו שאמרנו, באמת מלח הארץ, אדם אמונות על העדויות של חברים כמו עקיבא נוביק וחגי סגל, הוא איש אופרה, מכירים אותו כבר המון המון שנים, אבל הסיפור הוא סיפור לא ברור, הייתי אומר, אתה יודע, חמור וביזרי.
היטבת לתאר את זה כסיפור חמור, אבל, ויש פה אבל גדול, מה זה הקטע החולני המפלצתי והמתואב הזה של אנשים, מי אתמול בלילה, הבן אדם עוד לא הובא לקבורה, והם כבר, זה, ופה, ומתנחל, ואיך הכניסו אותו, ומה הכניסו, אני אגיד לך, הנה, אני קורא הבוקר טוויטר, כך, פותח, יוסף ישראל, זה מתחיל בפאצ'ים של משיח, ונגמר באזרחים אל מותם לשדה הקרב, וזה ברק רביד, והוא צריך ללכת הביתה, ומתחיל זה בגרפיטי בעזה, די, די, נודניקים, די עם הדבר הזה, לא כל דבר עכשיו, קודם כל תחכו שהבן אדם יקבר, יש סוף לשיבה, יש תחקיר שצריך לעשות מערכת הביטחון, ישר, זה קשור לפאצ'ים של המשיח, וזה קשור לגולני, בוא, עיתונאים שנתנו להם גם להיכנס, כאילו שזה הדבר הכי חשוב בעולם, כן, גם לעיתונאים נותנים להיכנס, נותנים לאזרחים להיכנס.
אגב, נכון, זה נכון.
וואט, נו, אז מה, כל עיתונאי הוא כאילו עכשיו הדובר שכל ה-BBC רואה אותו, נותנים לכל אחד להיכנס, אז נתנו גם לו, כי יש לו אולי איזשהו תפקיד, לא יודע גם למה נתנו לו, יש תחקיר בצהל, יתנו לו להיכנס. אחר כך ידעו, מי פה ועד הטרללת המטורפת הזאת,
בוא נודד את האמת,
בגלל שהוא מתנחל, לא, אבל זה מוציא אותי משלוותי,
בוא,
אם זה לא היה מתנחל, היית רואה תגובות כאלה כמו של יוסף ישראל, שזה מתחיל בפאצ'ים ואחר כך מכניסים אותו,
לא, אני לא קשור לפאצ'ים,
אם עיתונאי היה נופל מישהו היה קודם שזה פאצ'ים, תמות ארגונית,
הבטחנו לדבר
בשקט, זה מעצבן אותי, שאנשים רדודים ועלובים לוקחים את זה ומשתמשים לזה לאג'נדה הפוליטית שלהם, מנצלים גם את המוות שלו וגם את הדבר הזה. אני לא יודע למה הוא נכנס.
אני מאלה.
אבל מספיק עם הדבר הזה, תחכו. אתה יודע מה, גם אפשר לתת את הביקורת.
טוב, אני מאלה, בניגוד
לרב. חכו שבוע, חכו כמה דקות. זה קשור לפאצ'ים של המשיח.
טוב, שם אמרת כבר, פעם רביעית.
זה קשור ל...
אבל אמרת.
די, משוגעים.
טוב, תירגע, תירגע, תירגע. הבטחת, תוריד את הטונים, זה גם לא בריא על הבוקר. אני מאלה, למרות מה שקרה בשבעה באוקטובר, ובניגוד מוחלט לרבים מהאנשים שאתה, אתה יודע, נגיד ככה, תומכי נתניהו ושופריו, אני מאלה שנותן אמון בצבא גם אחרי מה שקרה בשבעה באוקטובר, וסומך על הצבא, וחושב שהצבא שלנו הוא צבא מצוין, שיתעשת, ילמד גם את הלקחים מהכישלון הנורא בשבעה באוקטובר, ואני אמון, אני חושב שעל כל הדברים שאומר, קובע ומתייחס, ואם הצבא אומר הבוקר, אומר אתמול בלילה, שמדובר באירוע חמור, שהאיש, שבאמת יכול היה להיות, באמת כאמור, איש משכמו מעלה, נכנס ללא האישורים, וזה באישור מקומי של רמת גולני, אם הצבא קובע שזה אירוע חמור, אז אני מאמין לזה שהצבא חמור, אבל אתה לא יכול, כשהצבא אומר שאירוע חמור, אז לא להתייחס, כשהצבא אומר משהו אחר שכן נראה, אז כן להתייחס.
אני אמרתי ברק,
זה אירוע, אין קשר לזהותו של האיש, גם אם הוא היה...
מפה,
אז בואו אנחנו צריכים לקטוע את הדיון, כי השר סמוטריץ' עסוק.
אין בעיה, אני רק אומר משפט אחר, תנו לצבא לחקור, תנו למשפחה לכאוב, הכל בסדר. חכו רגע עם השימוש הציני בדם שלו, לטובת הצרכים הפוליטיים המתואבים שלכם.
אוקיי, בוקר טוב לשר האוצר.
רגע, קודם נעשה איזשהו ברייק זהב, ואז הוא יעלה עליו.
אוקיי, פרסומת זהב, החוזרים. כן, הרעיון.
מיצובישי מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם נהנים מהנחות והטבות על מגוון דגמים. לפרטים התקשרו כוכבית 5839, כפוף לתקנון באתר החברה.
בוקר טוב, שר האוצר.
שר האוצר, שר במשרד הביטחון, וחבר הקבינט המדיני-ביטחוני בצלאל סמוטריץ', בוקר טוב.
מה שלומך הבוקר, שר סמוטריץ'?
שלומי, כשלום אמיר, הוא מורכב כמו בכל התקופה האחרונה.
דרך אגב, שמעת את הדיון שלנו בעניין של ג'אבו?
לא, לא שמעתי, אני יודע מה שג'אבו היה באמת אגדה בחייו, איך שהוא גם הופך לאגדה במותו, והרבה... כן, יש שאלות סביב העניין, אבל שמעתי אולי רק משפט אחרון של חשלזינגר, שאני מציע באמת שתתאים, נתן למי שצריך לבדוק מה קרה שם, אנחנו כואבים מאוד את מותו, כפי שאנחנו כואבים את נפילתם של הרבה מאוד גיבורים ולוחמים בתקופה הזאת, ובצד האמונה, בצדקת הדרך ובצדקתה של המלחמה הזאת, וגם בהישגיה, ברוך השם, ובמציאות הביטחונית ההרבה הרבה יותר טובה שאנחנו נמצאים בה בחלוף שנה של מלחמה, אנחנו כן, כואבים מאוד מאוד את מחיריה, משכים שפתיים, ממשיכים קדימה בראש מורם.
כן, טוב, אז תן לי לקחת אותך, נראה לי הדבר הכי בוער, האם אתה כבר יודע, עמוס הוכשטיין הגיע לפה הלילה עם פרטים חדשים, האם אנחנו הולכים להסדרה בצפון?
אני לא יודע לענות על השאלה הזאת, אני גם אמרתי לאורך כל הימים האחרונים שאותי הרבה פחות מעניין מה יהיה כתוב באיזשהו מסמך שלא שווה את הנייר שהוא כתוב עליו. מה שחשוב זה שלצה"ל יהיה חופש פעולה מבצעי להמשיך לרדוף את חיזבאללה ביום, בלילה, ביבשה, באוויר ובים, בכל מקום, בכל זמן. אנחנו משנים את תפיסת הביטחון של מדינת ישראל, לא עוד הכלה של עשרות שנים, לא עוד אפשור לאויבים שלנו לגדול ולהתפתח לממדים מפלצתיים ולאיים עלינו, אלא כמו אותו... הבדיחה או אותו סיפור ידוע, כן, על הראש שחובט בקומקום, אנחנו נהרוג את הדברים האלה כשהם קטנים. אנחנו באמת כיסחנו לחיזבאללה את הצורה, ועל ההישג הזה אנחנו חייבים לשמר, כדי שתושבי הצפון יוכלו לחיות בשלום, בשקט.
כן, אבל ממה שאתה יודע, שר סמוטריץ', ממה שאתה מבין, אנחנו קרובים לאותה ישיבת ממשלה, ישיבת קבינט, שבו ראש הממשלה יציג בפני השרים את מתווה ההסכם, ואתם תידרשו להצביע בעד ונגד, זה משהו
שאמור לקרות. היו כבר לא מעט דיונים, לא שההסכם יוצג לנו בסוף. אני יודע לומר דבר אחד, שחיזבאללה מוכה קשות ומתחנן להסדר. אני אזכיר לכם שנה שלמה נסראללה, שכבר איננו איתנו ברוך השם, פתח איתנו במלחמה כדי ליצור זיקה וכדי לסייע לחמאס, ואחרי שהקנו את חיזבאללה כפי שהקנו בכל המישורים, גם באנשים והמפקדים והמנהיגים, לא פחות חשוב מזה במערכי הטילים והמפקדות והאמל"ח והתשתיות כפי שהלוחמים שלנו עושים עכשיו, חיזבאללה מתחנן שהמלחמה הזו תיפסק, עזה לא מעניינת אותו, חמאס לא מעניין אותו, ואני אומר את האמת, גם איראן פחות מעניינת אותו, ואני חושב שזה נתון טוב, אבל התנאי בא לי יעבור מבחינתנו זה שאנחנו לא ניתן לו לחזור ולהתפתח ולהתעצם ולהתחמש.
כן, והוא מצד שני מתנגד שזה יהיה כתוב בהסכם, ומדברים כאן על איזה מסמך צד, נייר צד, שיאפשר לישראל באיזה עצימת עין ישראלי, אמריקאית, כן להגיב לכל מיני הפרות, אבל זה לא יופיע בהסכם, ואתה אומר, חבר'ה, אפשר להגיע להסכם ולהפסקת אש ולזה סוג של הסדרה ולהחזיר את התושבים לאחר כמעט שנה וחודשיים לבתיהם.
אני באמת, אתה יודע, אני לא רוצה לשחק אותה, יודע כשאני לא יודע, אז אני לא יודע לענות לך על התשובה, אני רק אומר באמת, אני לא מחזיק פרומיל מהנייר הזה, הוא לא שווה, 17.01 לא הייתה שווה שום דבר, ההסכמים האלה לא שווים שום דבר, וזה תלוי רק בנו, ומה שאני מתעסק בשבועות האחרונים, זה לראות איך מקבלים החלטת קבינט, שהופכת לפקודת מטכ"ל, מה שנקרא הוראת קבע מבצעית, שהופכת לתפיסה, ושהופכת אחר כך לפקודה בפיקוד צפון, ושמאוד ברור שאנחנו גמרנו להכיל, זה דורש הרבה אומץ, ושוב, זה דורש שינוי תפיסה.
לא, אבל מה זה אומר? זה אומר שברגע שיהיה איזשהו איום מצפון, אנחנו נתקוף ברגע שתהיה...
זה אומר שלא ניתן להיום להיבטר, זה אומר שאם מישהו ינסה להכניס גרגיר של אמלח מגבול סוריה-לבנון, אנחנו נתקוף, ואם הוא ינסה להזיז משהו משני הצדדים של הליטניה, אגב, אנחנו נתקוף, ואם יהיה מחבל שירים את הראש, אנחנו נתקוף, ואם המחליף של המחליף של המחליף של נסראללה ימשיך לנהל דיונים ולחשוב שהוא מתכנן תוכניות איך לפגוע, אנחנו נחסל אותו, זה הכל.
אבל אנחנו לא סומכים על צבא...
לא יהיה מלבנון איום על מדינת ישראל.
השר סמוטריץ', האם אנחנו סומכים, וזה בסוף, עוד פעם, שברי ההסכם שאנחנו מבינים, האם אנחנו סומכים על מדינת, על צבא לבנון שיעשה את הדבר הזה? בכלל, אנחנו בכלל מנהלים שיח עם צבא לבנון שלא אכף את החיזבאללה כל השנים האלה.
אז התשובה היא לא, אנחנו לא סומכים לא על צבא לבנון.
אז על מי כן, על מי כן, והוא באמת יגיע, לא רק סומכים, מי באמת...
אנחנו סומכים על ריבונו של עולם ועל עצמנו. רק, אנחנו סומכים על עצמנו.
לא, בסדר, מי, אתה יודע מה, בוא שאלה, השאלה יותר, מי יהיה... בין קו הגבול לבין הליטני, מי יהיה שם, מי יחוף את ההסכם, מי יוודא שלא נכנסים לשם מחבלי חיזבאללה ליישובים וחוזרים למרר את חייהם של תושבי הצפון, מי יהיה? יוניפיל, צבא לבנון, הרכב של כוחות גרמניים, בריטים ואמריקאים, מי יהיה שם?
ברק, אתה תשאל את אותו דבר 10 פעמים, ואני אענה לך את אותו דבר 10 פעמים, זה בכלל לא מעניין אותי. אין לזה משמעות. כן, יהיה משהו שכתוב בהסכם, וצבא לבנון ייפרס, לא מעניין, לא רלוונטי, לא בונה על זה, לא סומך על זה, ואוי ואבוי לנו אם כן, אני סומך על המודיעין שלנו, של אמן ושל שבק, ועל הבוץ און זה גראונד, שיהיה לנו שם, אני בונה על המטוסים שלנו, ועל הלוחמים הגיבורים שלנו, ואני בונה על עצמנו, שאנחנו משנים תפיסת ביטחון.
בוא נעבור.
אני לא בטוח שאתם מבינים, רגע, אני לא בטוח שכולנו מבינים עד הסוף את האסימון שנפל לכולנו בשביל אוקטובר, אבל יותר מזה ב-13 חודשי המלחמה שמאז. זה נכון לעזה, זה נכון ללבנון, זה נכון לסוריה, זה נכון גם לאיראן. גמרנו להכיל ולתת לאויבים להתפתח, כי אנחנו רוצים שקט מלאכותי. גמרנו למרוח שכבה עבה של פודרה מעל המציאות, לספר לעצמנו שיש פה מצב ביטחוני פנטסטי ואפשר לצמוח ולעשות הייטק. הסיפור הזה נגמר. אנחנו כרגע מקים את האויבים שלנו, אז את חמאס אנחנו משמידים לחלוטין, את חיזבאללה אנחנו מחלישים בצורה דרמטית, עוד שחקנים בציר אנחנו מחלישים, ומהרגע הזה אנחנו קודשים וקודשים וקודשים, ולא נותנים לדבר הזה להרים את הראש, וכל מי שירים את האף בשנייה יחטוף פטיש של 500 קילו, לא של 5 קילו, זו תפיסת הביטחון שאנחנו משנים, זה לא אירוע פשוט, הוא סוויץ' שכולנו צריכים לעשות כחברה, כעם, אפרופו מלחמות מנה שלא רצינו לצאת אליהם, ולא הייתה לנו לגיטימציה לצאת אליהם, כן, אנחנו נצא למלחמות מנה, אני מקווה שלא יהיו מלחמות גדולות, מכיוון שזה קטן, ועכשיו אני צריך לשמור על זה קטן, ואם נראה שזה מנסה כל הזמן לגדול, וכל פעם צריך לייצר איזה סבבים, אז פעם אחת אני צריך להיכנס עד הסוף, והפעם לכבוש גם את בירות, ולהשמיד את זה כמו שאנחנו משמידים את חמאס.
אז רק לחדד את העניין הזה, אתה אומר, אנחנו סומך על, על המטוסים, ועל חיילינו, חיילינו אמורים להישאר שם על איזושהי רצועת ביטחון?
אני שוב, אני לא רוצה להיכנס לפרטים. תהיה רצועת ביטחון סטרילית שבה אין חיזבאללה. מי יאכוף את זה? אז מאוד יכול להיות שבהסכם יהיה כתוב, כמו שברק אמר, איזה חיילים כאלה, זה לא מעניין. מי יחוף את זה? אנחנו נקודה. אנחנו נראה כל מה שזז שם, ואנחנו נתקוף כל מה שזז שם, נקודה.
שר האוצר...
כל מה שזז שם מעל האדמה או מתחת לאדמה, זה תלוי רק בנו.
שר האוצר סמוטריץ', אתה היית לפני 10 ימים בקיבוץ סניורס, באמת בביקור מכובד, גם קיבלת עליו באמת חוצה מפלגות, תשבחות, על האופן שדיברת עם האנשים, ההתרגשות שנקרא על פניך, אמרת שם לתושבים, נראה לי שהיה כאן מחדל נורא והיום, המדינה לא הייתה שם, לא הייתה איתכם, לא הייתה כאן בזמן אמת, המינימום שתהיה, היא שתהיה עכשיו, אני נושם את המקרה הזה יום יום, ברמה האישית אני חי עם זה, אני הולך לישון עם זה, אני קם עם זה, יש תחושת אחר אחריות והאשמה, ובעיקר מפנים קדימה, לפחות לתקן את מה שאפשר. עכשיו, לתקן את מה שאפשר מבחינת התושבים בניר עוז ושאר העוטף, זה להחזיר את החטופים. ואתה אומר אחרי כמה ימים, אחרי אותו ביקור, שכולם חשבו מה קרה לבצלאל סמוטריץ', שהיה איזה סוג של בלם לעסקה, אתה אומר ככה, אמצעי הלחץ הגדול על חמאס, להחזרת חטופים, זה הלחץ הצבאי, אתה אומר על מצב החטופים בעזה, זה נושא היום, צריך להחזירם הביתה, אבל לא במחיר הפסקת המלחמה, סמוטריץ' נשאר סמוטריץ'.
מה חשבת, שסמוטריץ' משנה את...
לא, כי אני שמעתי אותך בניר עוז עם טקסטים אחרים לגמרי.
בסדר, לא, לא שמעת שום טקסט אחר לגמרי. תעשה לי טובה, המציאות טיפה יותר מורכבת מהניסיונות התקשורתיים לשטח את זה לגובה דשא. קודם כל לא מגיע לי ברק שום קרדיט על הביקור הזה, זה דבר הכי טריוויאלי, זה התפקיד שלי. הייתי בכפר עזה והייתי בבארי, ואני מהיום הראשון אמרתי לכולם, אני מחויב לכם, וצריך לעשות הכל כדי לנסות כמה
שם. אתה יודע למה קרדיט? כי נתניהו עוד רגע זה לא היה שם. כי נתניהו עוד רגע זה לא היה שם.
וברגע שהם היו בשלים, אני באתי ואני שוב מודה להם, ואגב מעריץ אותם באמת, אנשים מצילי נפש, גיבורים, כואבים מאוד. אני אומר אין ספור פעמים מאז, מדינת ישראל התברכה באנשים האלה ואשרינו. ואני מחויב למאמצי ההקמה מחדש של הקיבוץ הזה, ואנחנו נפתח אותו ונשגשג אותו, וזה גם בתוך תפקידי כשר אוצר, ועכשיו השר אלקין שאמור לטפל בזה בצורה ככה אישית לוחצת, נמצא אצלי בתוך משרד האוצר, אז אני מלווה ואלווה, ונעשה הכל כדי לעמוד לצידם. ודבר שני, גם צריך להחזיר את החטופים, זו סוגיה כואבת וחשובה, היא חשובה מוסרית, היא חשובה יהודית, היא חשובה לאומית, באמת בכל קנה מידה. עכשיו השאלה, איך עושים אותה? אפשר לומר באותו משפט, זה חשוב, זה כואב, זה קורה, זאת משימה, היא חלק מטרות המלחמה, אבל זאת משימה אמיתית שחייבים להצליח בה. ומצד שני להגיד, אני לא מוכן להתאבד קולקטיבית בשביל זה, ולהפסיק את המלחמה ולתת לחמאס להישאר שולט ברצועת עזה, זה דבר שמסכן את מדינת ישראל וחותר תחת מטרות המלחמה, ושוחק את היציבה האסטרטגית ואת ההרתעה שלנו במרחב, ואני חושב שיש דרכים אחרות. אמרתי, אני חושב למשל, שאם אנחנו תופסים את כל צפון רצועת עזה, מתהרים אותה, ואומרים לחמאס, תקשיב טוב, אם החטופים חוזרים זה שלך, ואם החטופים לא חוזרים זה שלנו לתמיד. קודם כל בדי וואן נתתי להם אינסנטיב עכשיו לשמור על החטופים בחיים ולדאוג לתנאים שלהם ולצרכים שלהם.
זה לא עושה עליהם ראש. לא עושה עליהם ראש.
אתה טועה. אין דבר יחיד יותר לאויבים שלנו.
מלקיחת שטח. אין דבר. אני לא רואה שמשהו מרשים אותם. אני רואה רק שרוב החטופים הוחזרו בעסקאות, לא במבצעים, לא באיומים, לא במצור ולא בלחץ צבאי. מה לעשות? זה המצב, אנחנו כבר שנה וחודש אחרי זה. לא שאנחנו עכשיו מעריכים מה יהיה בעתיד. אנחנו כבר, יש לנו פרספקטיבה שנה וחודש אחורה, מה מחזיר חטופים, מה לא מחזיר חטופים.
ברק, אני לא אמרתי לא לעסקה. אמרתי לא לעסקת כניעה של הפסקת מלחמה והשארת שלטון חמאס
בכלל. גם שרוב מערכת הביטחון, גם שרוב מערכת הביטחון תומכים בזה בעסקה?
לא, כל מה שאתה אומר עכשיו הוא חמור מאוד.
למה?
אני לא מכיר, בגלל שאני לא מכיר את ראשי מערכת הביטחון תומכים בעסקה שכוללת הפסקת מלחמה.
אני למשל שמעתי את יואב גלנט, שר הביטחון היוצא, המפוטר.
נכון, יואב גלנט גם
מתנגד. לא, זה לא העמדה שאתה שומע מהם בדיונים?
אני לא אומר מה אני שומע מהם בדיונים, בגלל שאני לא מדליף מדיונים, ובעיניי זה חמור מאוד, והגיע הזמן שהשב"כ יחקור לא רק הדלפות שיוצאות מלשכת ראש הממשלה, אלא גם כמה הדלפות שיוצאות ממקומות אחרים ומחבלות במשא ומתן.
השר סמוטריץ', אתה מתווכח עם זה שראשי מערכת הביטחון בעד עסקה?
אבל עוד הפעם, אני לא מצליח להבין מה שאתה אומר. יש עסקה ויש עסקה. עסקת כניעה שמשמעותה חמאס שולט ברצועת עזה, חוזר להתעצם כבסיס טרור איראני, ובעוד איקס שנים חוזר לתקוף אותנו, עסקת כניעה שמורידה לטמיון את מחיר הדמים היקח ששילמנו במלחמה הזאת, ואת כל המחירים הנוספים, והופכת את זה לעוד סבב, שעוד כמה שנים נפגוש אותו מחדש, היא עסקה רואה והיום, היא לא תהיה, נקודה.
אז אתה מבין מה המשמעות?
רגע.
המשמעות היא שהחטופים לא יחזרו בחיים כולם.
אני לא מסכים איתך. אני חושב ששילוב של לחץ צבאי, עם בידוד מדיני, ואם תהיה הסדרה בצפון, וזה אומר שכולם זורקים את חמאס לכלבים, וחיזבאללה לא מעניין אותו, ואיראן לא מעניינת אותו, והוא נשאר לבד, וטראמפ בבית הלבן עוד מעט, וכולם יודעים את עוצמת הגיבוי שהוא הולך לתת לנו. ותפיסת השטח ונטילת האחריות על הסיוע הומניטרי באופן שהולך להשמיד את חמאס טוטלית, הדבר הזה מאוד יכול לשים אותם בפינה ובמצוקה, ולהביא אותם לעסקה אחרת. אני מזכיר, העסקה הקודמת הייתה אחרת לחלוטין. קיבלנו הרבה מאוד חטופים, ברוך השם, עם מפתחות הימים ומפתחות האסירים, ותא לא היה צריך לסגת מרצועת עזה. אתה מבין מה זה לסטקת עכשיו מצפון הרצועה, להחזיר לשם מיליון עזתים שחוזרים להתחמש ולהתעצם ולמלכד את הכל, ואם חוזרים אחרי זה למלחמה, מה מחיר הדמים שאנחנו נשלם חלילה כשנכבוש את זה מחדש?
השר סמוטריץ', אין עסקה קלה, אין עסקה קלה.
מה זה להיכנס שוב? זה בא בחינם, מה להיכנס שוב הזה?
קודם כל, הם לא חוזרים על העסקה הזאת, מבחינתם זו הייתה טעות, ככה הם אומרים, גם המנובל סינואר אמר את זה בחייו, או אנשים מתאמו, הם כבר לא חוזרים על מה שהיה על העסקאות הקודמות, הלוואי שהיו חוזרים על זה תמורת עשרות מחבלים שלהם להחזיר את החטופים שלנו. אבל אתה מבין כאן את אלמנט הזמן? אני כבר לא מדבר על החורף, על העובדה שאומרים לך רופאים, אנשי מקצוע, הזמן נגמר, הם עוד שבועות, חודשים, ולא יהיו בחיים, לא יהיה את מי להחזיר.
ברק, אני חוזר ואומר, אנחנו רוצים להחזיר את החטופים, אני משוכנע שהדבר הזה אפשרי, אנחנו מוכנים גם לקבל החלטות קשות עבור הדבר הזה, אנחנו לא מוכנים להיכנע, לא מוכנים להפסיק את המלחמה, ולא מוכנים לתת לחמאס לנצח אותנו, כי זה מה שהוא רוצה. מה אתה בעצם אומר לי? תחטוף יהודים, תחטוף ישראלים, תחטוף אזרחים וחיילים, תנצח את מדינת ישראל, תוריד את הרביסקיים. זה קורה הלב, אבל מדינה לא יכולה להתאבד ולקבל החלטה כזו, כל פעם, עם כל הכאב, וזה לא סותר את הכאב, ואת המחויבות ואת האחריות, ואת הכמיהה ואת המאמצים.
זה אומר השר סמוטריץ'.
שכולנו עושים, תראה, יש לי אח עכשיו שחזר לרצועת עזה אחרי, גם כן כמעט 300 ימים לעוד 90 יום, ונמצא במסדרון ונלחם, משאיר את אשתו והילדים, כי הוא רוצה להחזיר חטופים. והוא מחפש אותם יום יום שעה שעה במחילות ובבתים, והוא אוסף על זה מודיעין, והוא אוסף על זה מחבלים, והוא הורג על זה מחבלים, יחד עם עוד אלפי ועשרות אלפי לוחמינו הגיבורים. אנחנו עושים הכל כדי להחזיר את החטופים, חוץ ולהיכנע ולהפסיד,
השר סמוטריץ', אז אולי הגיע הזמן, במקום ללכת סחור סחור ולהגיד סחור את זה, האם אנחנו הולכים לממשל צבאי?
שוב, אתה יודע, יש איזה דימון שאנחנו מפחידים את עצמנו. אני אלך לקצה, אם צריך ממשל צבאי, זמני, כי זו הדרך היחידה לחסל את שלטון חמאס, אז כן, ויואב גלן עצר את זה במשך שנה, וזה בעיניי אחד הגורמים המרכזיים להתמשכות המלחמה ולמחירי הכבדים, ולעובדה שחטופים עוד לא אצלנו. הרי בסוף זה או חמאס או אנחנו. כל הפנטזיה הזאת על איזה גורם אחר שלישי שיבוא, אין דבר כזה. אם הוא גורם שבא בהסכמת חמאס, זה חמאס. אם הוא לא בא בהסכמת חמאס, הוא פשוט לא יבוא, כי חמאס יהרוג אותו. זה או אנחנו או הוא. ולכן כדי לפרוס תמיכה, צריך כרגע לתפוס את האחריות על המאמץ ההומניטרי ברצועת עזה. זה לא ממשל צבאי, זה לא חינוך, זה לא רווחה, זה חלוקת הסיוע ההומניטרי, ואולי טיפה בריאות, לעשות את זה כרגע בעצמנו, באחריות שלנו, כדי למגר את שלטון חמאס. אנחנו
נחמים בצבאית ומנשימים
אותו.
רגע,
אסר סמוטריץ',
אתה אומר שהוא מנע את החזרת החטופים, והוא מנע...
רגע, לא, 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 אני אומר שהוא
והרמטכ"ל, שבהתנגדות שלו לממשל צבאי,
הוא והרמטכ"ל, הוא והרמטכ"ל, לא ממשל צבאי, יהודה, אף אחד לא דיבר על ממשל צבאי.
ממשל צבאי זמני, אמר.
לקיחת האחריות, לקחנו את לקיחת האחריות על חלוקת הסיוע ההומניטרי. הוא והרמטכ"ל עוצרים את זה מחודש דצמבר. מחודש דצמבר היו תוכניות של פיקוד הדרום ושל מטפש, היו על זה דיונים בדרג המדיני, ראש הממשלה כבר איפשהו במאי-יוני הנחה על הדבר הזה שוב ושוב ושוב ושוב, ושר הביטחון והרמטכ"ל עמדו על הדבר הזה על הרגליים האחוריות, וניצחו אותנו.
השר סמוטריץ', השר סמוטריץ', זה דעת...
ניצחו אותנו? רגע, ניצחו...
זה לא רק דעתו, כמו שאמרת, לא דעתו של שר הביטחון המפות... כן. כן, תשלים את המשפט. ניצחו אותנו?
לא, אני אומר ששר הביטחון והרמטכ"ל סירבו לדבר הזה, ועובדתית זה לא קרה, וזה חמור מאוד. זה חמור מאוד,
אני לא מבין את הלוגיקה. ראש ממשלה אומר מנחה דבר אחד, קבינט מסכים דבר אחד, שר ביטחון ורמטכ"ל לא עושים אותו?
זה יותר מורכב מזה. שר ביטחון ורמטכ"ל באים ואומרים ראש הממשלה, אם זה מה שאתה רוצה, אנחנו צריכים 100 גדודים בשביל זה, תביא לנו. עכשיו זה לא אמת, לא צריך שזה 100 גדודים, צריך שזה אולי 100 חיילים. בסדר, אני אומר לך, יש תוכניות על הדבר הזה. אבל כן, הצבא, מה זה הצבא? המטה הכללי לצורכן, אני החליט שכל מה שמריח ממשל צבאי, או עלול להביא לפרומו של קטימון של משהו, הם לא מוכנים לשום פנים ואופן. אתה צודק, יש הרבה מה לדבר אחרי המלחמה הזאת על יחסי צהל דרג מדיני.
אוקיי, בסדר.
יש הרבה מה לדבר על העניין הזה.
אז עד שאתם תנעלו...
ואני מאוד מקווה שסוף סוף הדבר הזה משתנה, אני מאוד מקווה שסוף סוף אנחנו ניקח את האחריות הזאת, נפסיק עם האיוולת הזאת.
אז עד שתנעלו את השיח הזה...
שהסיוע המניטרי מגיע לחמאס, ומשמר את השלטון שלו, כי אנחנו צריכים להשמיד את חמאס נקודה, ובלי להשמיד אותו אזרחית, לא נשמיד אותו.
אז עד שאתה תנהלו את השיח הזה, בינתיים בא הצבא, והרמטכ"ל כמי שמייצג את דעת הצבא, ואומר, אני נגד ממשל צבאי, ואתה יכול לקרוא לזה ממשל צבאי חלקי, הם רק יחלקו סיוע, הם לא יהיו אחראים לבריאות ולחינוך ולרווחה, אין דבר כזה, אתה תהיה שם, אתה אחראי, אתה הריבון.
ההחלטה הזאת התקבלה.
רגע, אומר לך... יהיו חיילים הרוגים שיהרגו בעת חלוקת הסיוע לאותם מחבלים ולאותם אזרחים. זה יעלה מיליארדים לשוק, שמי כמוך יודע זקוק לשנות שיקום אחרי המלחמה הזאת. יש לזה מחירים עצומים בזירה הבינלאומית. אתה אומר, לא מעניין אותי. אז אומרים, אני רוצה ממשל צבאי.
ברק. אני אפילו לא יודע מאיפה להתחיל. זה כאילו לא עברת את השביעי לאוקטובר. כל ההפחדות האלה גרמו לנו לברוח מרצועת עזה, ורצחו לנו 1,200 איש ביום אחד שברחנו מעזה.
יש הבדל בממשל צבאי לבין...
הרי אל תפסיק אותי באמצע, הרי אתה מראיין אותי, אז שאל, תן לי לענות. בסדר, כל ההפחדות האלה גרמו לנו לברוח מדרום לבנון, ולקבל את מפלצת חיזבאללה, שכן, חצי מתושבי הצפון כבר לא בבית שנה ומשהו. צריך להחליט אם אנחנו רוצים להילחם על חיינו ועל קיומנו ועל שלומנו ועל ביטחוננו, או שאנחנו רוצים להיכנע. ואם ניכנע, אין לנו מקום במזרח התיכון. צריך להגיד את האמת. זה הכל, ואז שאף אחד לא יפחיד אותי. זה לא הולך לעלות מיליארדים. ואתה יודע מה, המלחמה הזאת עלתה לנו 250 מיליארד שקל. אז גם אם זה יעלה כמה מאות מיליונים ושניים.
רגע, נקטעת לנו?
זה הדבר הנכון.
גם השר סמוטריץ' נקטעת לנו. היי, נפל רגע מהקו. הוא חוזר אלינו?
כן, אנחנו נמשיך. יש לנו עוד הרבה נושאים לדבר איתו. תדבר איתו גם על... חוק הגיוס, מקף חוק ההשתמטות, מה המשמעות של התמיכה שלו בזה, מה המשמעות שלו מבחינת הציבור שלו, שהוא באמת הציבור המשרת, התורם, שמכיר בו יש כל כך הרבה הרוגים, הרבה הרבה מעבר לחלקם באוכלוסייה. אנחנו נסים לתפוס שוב את שר האוצר בצלאל סמוטריץ' להמשך השיחה, ונתנו לנו כאן לא מעט כותרות, גם בעד איכשהו, איך שלא נהפוך את זה, בעד ממשל צבאי בעזה, זה הפתרון של...
ממשל צבאי זמני.
עזב, כל הזמני הוא הכי קבוע.
אני רק מדקדק בציטוט.
ממשל צבאי מלא, זה מה שהשר סמוטריץ' רוצה בעזה ביום שאחרי, אז הנה, לפחות מבחינת השר סמוטריץ' פתרנו את הדילמות, מה יהיה בעזה ביום שאחרי. כמובן, מתנגד להוצאת צהל מעזה, מה שאולי יוביל לעסקת חטופים, מה שאומר שאנחנו נמשיך לחפש את החטופים.
אני מודה שמה
אז בוא נצא לפרסומות, אני אצא לפרסומות וננסה לתפוס שוב את השר סמוטריץ', הפרסומות.
השר סמוטריץ', חזרת אלינו?
כן.
תראה...
עסקנו בנקודה מאוד חשובה, אני ברשותכם חייב לחזור על המשפט.
בבקשה.
האמירה של ברק, כן, חלילה, ימותו חיילים וכו'. כאילו לא עברנו את השביעי לאוקטובר. בוא נתחיל מזה שאנחנו צריכים להחליט אם אנחנו רוצים להילחם על קיומנו ומוכנים לשלם איזה מחירים. הרי לא רצינו שיהרגו חיילים, אז ברחנו מעזה ובנינו את מפלצת חמאס וחטפנו את השביל אוקטובר עם 1,200 הרוגים ביום. רצינו לברוח מדרום לבנון עם 4 אמהות, 3 אבות, 2 לוחות הברית, וחטפנו מפלצת של חיזבאללה, חצי מתושבי הצפון לא בבית, שנה ושתיים. אי אפשר לחיות ככה. דבר שני, צהל יישאר בצורת אז הרבה מאוד שנים, לא בשביל לחלק סיוע הומניטרי, אלא כדי לממש שליטה מבצעית מלאה, כי זו מטרת המלחמה, כדי שעזה לא תחזור להיות איום על מדינת ישראל. אנחנו מקווים שחלילה, כן, לא יהיו נפגעים, אבל אם חס וחלילה יהיו, אלה מחלילה של המלחמה, אומרת לדעת כמי שיש לו בן בשירות קרבי, נמצא עכשיו ונלחם, אנחנו מתוללים שהקדוש ברוך הוא ישמור צאתם ובאם של לוחמנו, ואתה ועד עולם, יחזרו כולם בשלום, אנחנו יודעים מה זה מלחמה.
השר סמוטריץ', דיברת מקודם ככה, הכנסת איזשהו משפט שצריך לחקור עד לפות, שלא רק משקעת ראש הממשלה, גם זה, אני מניח שאתה מתכוון לסיפור של פלדשטיין, שיש לו הערכת מעצר בשעה 12, מה עמדתך בעניין?
אין במדינת ישראל לא מערכת משפט, ובטח לא שמאל ליברלי שחרד לזכויות אדם, כי אם היה דבר כזה, הוא היה מבהיר את המדינה לא על הפיתורים של גלנט, אלא על העובדה שאנשים מוחזקים במעצרי שבא, כמו אחרוני המחבלים, על חשדות. עוד פעם, לא צריך לאהוב את זה, אני ודאי נגד הדלפות, משתדל בעצמי לא להיות שותף לזה אף פעם, בשום צורה, אתם כועסים עליי כעיתונאים בדבר הזה. אבל להתייחס לאנשים כאויבים, כמחבלים, בתת תנאים, בלי מפגש עם עורכי דין, בשעה שאנחנו הרי בתחילת המלחמה הזאת, כל היום רוצים אחרי הדלפות. כל היום, הכל דולף. אז שצד אחד...
זה היה על הדלפות, זה היה על חשיפת מקור.
אף אחד לא חשף מקור, חשפו מסמך, לא טוב חשפו אותו. תראה, צריך גם לעשות פה הבחנה מאוד ברורה. אני חושב שאם אנשים בתוך מערך המודיעין, העבירו מסמכים שהם חשבו שראש הממשלה צריך להכיר כי הסתירו, אז מי שצריך לעמוד לדין זה מי שמסתיר מסמכים ראש ממשלה ולא מי שנותן.
אף אחד לא הסתיר, אבל
שאלת ההדלפה היא לא טובה ואני נגד, אבל אי אפשר להתעלם.
זה סיפור אחר לגמרי ממה שאתה מציג אותו, זה גניבת מסמכים מסווגים באופן שסיכלו חיילים, באופן שסיכלו מקורות, אבל עזוב,
אני ממש נגד, ברק, אני נגד,
בצלאל סמוטריץ', תן לי לעבור לנושא אחר.
אבל כל כל יום, רגע, כל יום, כל יום יש הדלפות, מדיונים ומסמכים ומצוות המסע ומתן, כולם מדליפים,
שהרמטכ"ל התלונן לראש הממשלה,
פתאום חוקרים.
שהרמטכ"ל, אף אחד לא ידע שיגיע לראש הממשלה, זה העניין שהתחילה חקירה, אבל עזוב את זה, עזוב, דעתנו נשארו חלוקות. רוצה לשאול אותך בנושא, אתה יודע, מספר לי יהודה שלזינגר, ידידי כאן באולפן, שפוקד את בתי הכנסת בפתח תקווה, בגבעת שמואל, על זעם אדיר, אדיר, אדיר נגדך בחודשים האחרונים, בשל עמדתך בכל מה שקשור לחוק הגיוס. אני מפרשן את המצב הבעייתי שלך בסקרים, בזעם גדול של המצביעים שלך, שהם, אני אחזור על זה בפעם המיליון וחצי, ואני חוזר על זה כמעט כל תוכנית, המצביעים שלך, הכיפות הסרוגות, משלמים במלחמה הזאת, המחיר הגבוה ביותר, גם במספר הרוגים, גם במספר פצועים, שיעורי הגיוס שלהם גבוהים לאין שיעור מחלקם באוכלוסייה, והם כועסים עליך, ויש התארגנויות, והתארגנויות והתארגנויות שונות לפנות אליך ולהגיד איך אתה מאפשר זאת. תגובתך.
קודם כל, הכעס הוא צודק, והכאב הוא צודק. הציבור הזה עוד לפני המחיר שהוא משלם, שאנחנו משלמים, הציבור הזה מוביל בגבורה, בנחישות, בהתגייסות, בערבות ההדדית, במסירות הנפש. אנחנו גאים בזה, אנחנו עושים את זה. חיים, חיי שליחות ואידיאליזם, חיים של התמסרות טוטלית לעם ישראל, לארץ ישראל, לתורת ישראל, ופוגש אותנו בהמון המון המון חזיתות, ובשנה האחרונה פוגש אותנו בחזית המלחמה הצבאית, אנחנו גאים על זה ושמחים על זה, ויש לנו כאב גדול מאוד 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 על אחינו החרדים, שאדישים לזה, שעומדים בצד, שלא משרתים בצבא, שהרבה פעמים גם הם באמירות מזלזלות ופוגעניות אל מול הצבא, כן, זה מצווה להשתמט, רע נורא והיום, עוד עושים את זה בשם התורה, ולכן זה מכאיב לנו פי כמה וכמה, אתה יודע, כשאתה, עיוותים יש הרבה, אבל כשמייצרים כזה עיוות בשם התורה, זה כואב לנו מאוד, והתביעה הצודקת והמוסרית של אחינו החרדים, השתתף איתנו ועם עם ישראל כולו בזכות הזאת להגן על עצמנו ועל קיומנו, היא תביעה צודקת ואמיתית.
תציבות עם את, תגיד אם אנחנו אין את זה, אז אני בחוץ כמו עם החטופים.
לא, לא, מכיוון שאני רוצה להצליח, אני רוצה להועיל, אני רוצה לגייס אלפי חרדים כי הצבא צריך אותם, ומה לעשות, אני חושב ששנאה ופילוג ומחלוקת לא יקדמו אותנו אל עבר היעד הזה. ומה לעשות, גם לי כמי שאמור בסוף לקבל את ההחלטות ולהוביל את התהליכים, אין פריבילגיה לפעול מתוך כעס ומתוך כאב
ומתוך
דברים אחרים, ולכן אני פועל בדרכי, ואני גם מבחן במבחן התוצאה, אני לא נבהל כמנהיג, רגע, רק שנייה, אני לא נבהל כמנהיג, ידעתי לעמוד מול כולם, גם כשהתנגדתי לממשלה עם תומכי טרור שנשנה על הבס, גם כשבימין חשבו שאני טועה, ואמרו לי גם אתה תיוחק פוליטית, יכול להיות. אני משוכנע שהציבור שלי צודק בתביעה העקרונית שלו, אני משוכנע שהוא ברובו המוחלט, לא רוצה שנאה ופילוג במחלוקת, הוא אוהב את החרדים, אגב כמו שהוא אוהב את החילונים, ואני גם חושב שהוא מבין מצוין, שלא נכון להפיל את הממשלה הזאת, מכיוון שאנחנו שנה שלמה מחזיקים את המלחמה, כדי להגיע עד הניצחון, שהמחירים לא יהיו לשוב, ברור שאם הממשלה הזאת נופלת, המלחמה נעצרת בדי וואל, ברור
שכל ממשלה אחרת,
לא תעשה דברים יותר טובים, גם לא תגייס יותר חרדים, ולכן אני צריך לעבוד בנחישות רבה, בנחישות רבה.
אין תוצאות, אין תוצאות.
ולהצליח, חכה, אני לא מתכים שאין תוצאות.
יש אחוזים
בודדים שאין תוצאות, עד עכשיו לא נתנו לנו, גם פה, גלן תצר את הכל בסיבות פוליטיות. אני חושב שאפשר להגיע למצווה.
תעשו, סמוטריץ', רק לסיום, אני מציין את העניין הזה, אני רק רוצה להספיק איתך. רק תגיד, יאיר גולן אומר זריקת הנורים, תיאורות בצד בית ראש ממשלה, היה בסך הכל מעשה קונדס, יכול להיות שהגזמתם עם כל התגובות לדבר הזה?
אני לא חושב שזה מעשה קונדס, ויש לי כאב גדול על יאיר גולן, וגם על חבר רב למחאה, שלא מצליחים להתעלות לגודל השעה, ולא מבינים שבמלחמה צריך לנהוג אחרת ולפעול אחרת. אגב, אני חושב שאחרי 7 לאוקטובר, גם כשלא נהיה במלחמה, צריך לפעול אחרת ולנהוג אחרת. אנחנו, יש לנו גישות שונות ודעות שונות, וזה בסדר גמור, ואנחנו צריכים להמשיך להתווכח. אנחנו דמוקרטיה חיה ותוססת, וטוב שכך. בלי שנאה, בלי מחלוקת, בלי פילוג, בוודאי ובוודאי בלי הסתה ובלי אלימות, בלי מילים קשות ובוטות, כי אחים אנחנו, זאת לא סיסמה, אנחנו אחים דתיים וחילונים וחרדים, אנשי ימין, אנשי שמאל, שלנו שוב דעות שונות ונושאים שבנפשנו וטוב שנתווכח עליהם, לא בדרך הזאת.
וממש שאלה אחרונה, אפילו בכן ולא בינואר, אמור להתבצע חילופי משרדים על פי ההסכם שלכם עם ש"ס, אתה צריך ללכת לפנים ונציג של ש"ס לאוצר, יהיה הסכם, תעמדו בהסכם.
כל הסכמים צריך לקיים, אני מציע שתישארו קצת במתח, למה אנחנו חייבים כל דבר?
אז אפשר לתת כותרת, בינואר שר האוצר הופך להיות שר הפנים?
לא.
אבל זה ההסכם.
תישארו במתח.
הבנתי.
זה לא בריא לנו ללב, זה אנחנו אנשים, ברק הוא אדם צעיר, אבל אני כבר לא בסדר.
משרד האוצר, תראו, אני אומר עכשיו באמת, האתגר, תמיד שר האוצר זה אתגר גדול, בתוך מלחמה זה אתגר כפול, לנהל את הכלכלה, קודם כל שהיא תתמוך את מאמצי המלחמה בחזית ובעורף עד הניצחון, לזרוע את הזרעים לצמיחה מואצת מיד אחרי המלחמה. זה ניווט מורכב ומסובך, ואני משתדל לעשות אותו בעבודה קשה ובנחישות. ואני חושב שהתוצאות בסך הכל טובות, המלחמה נמשכת בכלכלה, עוד פעם זה אירוע כלכלי מאוד משמעותי, אני גם נדרש...
אתה נותן את זה כאיזה הישג, המלחמה נמשכת, זה לא טוב שהמלחמה נמשכת, הלוואי שהמלחמה הייתה מסתיימת והיינו חוסכים בהרוגים, אתה יודע, אתה אומר את זה כמו איזה הישג, המלחמה נמשכת ברוך השם, בכלכלה ברוך השם.
המלחמה נמשכת כמה שצריך עד הניצחון.
הבנתי.
נעצור באמצע כפי שעשינו 20 שנים.
שר האוצר.
גם לביטחון וגם
לכלכלה. שר האוצר בצלאל סמוטריץ', תודה רבה שהיית איתנו, שיהיו
רק בשורות טובות. תודה רבה גם לכם.
תודה רבה.
ובשורות טובות.
אמן. פרסומות.
וואי, אין לך זמן אפילו לענות לוואטסאפים עם התגובות.
המון המון תגובות לרעיון עם שר האוצר. אני חושב שהכותרת באמת...
רגע, יש תגובות, אני אקריא תגובות של נשתי.
רגע, לפני זה, הכותרת לדעתי, הדברים שהוא אמר בעד ממשל צבאי, הוא אמר שנתניהו, ראש הממשלה נתניהו רוצה כבר חודשים ממשל צבאי, וגלנט והרמטכ"ל
ניצחו
אותו בזה, ניצחו אותו, קחי תרפדו את זאת, וזו כותרת גדולה מאוד, והוא בעד ממשל צבאי זמני, אלק זמני, כמו שאנחנו יודעים, הזמני זה הקבוע.
כן, שתהיה בריא, אנחנו מנהלים פה דיאלוג.
תגובות, תגובות.
תגובות, ככה, מיש עתיד מוסרים, במקום שסמוטריץ' יעסוק ביוקר המחיה החונק, ובכלכלה הקורסת, הממשלה הזאת בוחרת להפקיר את החטופים ולטייח ועדת חקירה ממלכתית, הגיע הזמן שידאג למשרתים, לחיילי המילואים, ולא ייתן את ידו למשתמטים.
כן, ועוד דבר, זה הדברים שהוא אמר בעניין הערכת המעצר הצפויה של אלי פלדשטיין. לא הערכת המעצר, הערכה...
כתב אישום,
כתב אישום. כתב אישום. אומר כך, שר האוצר, אין במדינת ישראל לא מערכת משפט, הוא בטח לא שמאל ליברלי שחרד לזכויות אדם. אם היה כזה, הוא היה מבהיר את המדינה, לא על פיתורי גלנט, אלא על העובדה שאנשים מוחזקים במעצרי שב"כ, כאחרון המחבלים, על הדלפות.
מקווה שלא רואים את הוידאו שמשתולל עליך בכל הרעיון הזה. תן לו להשלים את המשפט, תן לו להגיד את הסינק המלא. סך בקרוז יש מהדורת חדשות, אנחנו צריכים להתפרנס, צריכים לשים שם משהו קצת.
ועוד דבר זה לגבי...
מתעלם באלגנטיות.
העסקה מול עסקת ההסדרה, שהיא ככה, לפי כל הדיווחים, אוטוטו...
טוב, 9-8.
רגע, נחתמת.
6.
הוא בעד הסדרה, אבל לא...
4, תחזרו אלינו אחרי הפרסומות. יש לנו עוד שעה, נדבר על ועדת חקירה, הכל, יהיו איתנו.
103 FM ישראל במלחמה. עכשיו, ב-103 FM. ברק סרי ויהודה שלזינגר. 1-2.
אנחנו בשעה השנייה, אתה יודע, יש גם שעה שנייה כאן, אתה יודע, שעה ראשונה, אבל ביעף, השעה השנייה מתחילה, ואנחנו עוד מעט שנה וחודשיים, אז פרוץ המלחמה, מאז הטבח הנורא בשבעה באוקטובר, וועדת חקירה עין. נתניהו מנסה למסמס, למצוא כל מיני פתרונות, אתה יודע מה, למה אנחנו הולכים רחוק? בוא נשמע דברים, פרסום של ליאור קנן, אגב אני צריך להגיד, היה גם פרסום של יהודה שלזינגר בישראל היום באותו עניין, אז קרדיט לשניהם, ליאור קנן, ערוץ 13, על כוונת נתניהו להקים ועדת חקירה פוליטית לטבח השבעה באוקטובר. בבקשה.
מתחילים עם החשיפה שלנו, החוק החדש שמקדם נתניהו להקמת ועדת חקירה פוליטית למחדלי שבעה באוקטובר. כתבתנו הפוליטית ליאור קנן עם הסיפור הזה.
כן, אילה, הרעיון הזה מתגלגל בקואליציה כבר כמה חודשים, עכשיו הוא מגיע לפסים פרקטיים באמצעות גיבוש חוק שיובא בקרוב לכנסת. השורה התחתונה, טבח 7 באוקטובר יחקר על ידי ועדה שבראשה עמדו שני יושבי ראש משותפים, אחד יבחר על ידי הקואליציה ואחד יבחר על ידי האופוזיציה, כלומר במקום ועדה ממלכתית בראשות שופט עליון בדימוס, ועדה בראשות שני משפטנים שקשירים לשמש שופטים בבית המשפט העליון, יש לכך הגדרות קבועות בחוק שיבחרו כאמור על ידי הדרג הפוליטי. חוץ מהם יכהנו בוועדה גם אנשי מערכת הביטחון לשעבר ואישי ציבור בכירים לשעבר, ואת ההרכב כולו הכנסת יצטרך לאשר ברוב של 80 חברי כנסת. את הפרט המסתמן הזה פרסמה טל שלב בוואלה לפני כמה חודשים, כלומר תידרש הילה תמיכה של האופוזיציה כדי שהוועדה תקום. ועכשיו שימי לב לסעיף אולי המקומם ביותר בהצעת החוק הזאת שמגבשים בסביבת ראש הממשלה, תאסר הקמת ועדת חקירה ממלכתית לחקר הטבח ומלחמת 7 באוקטובר. כלומר החוק הזה קובע שאם לא תקום הוועדה הפוליטית שמוגדרת בחוק הזה, לא תקום שום ועדה אחרת ולא תהיה כל ועדה אחרת.
שמע, זה מוח יצירתי, חייבים להגיד, ועדת חקירה פוליטית, חרטה אחת גדולה, במקום ועדת חקירה ממלכתית. עכשיו, למה אני חושב שנתניהו מכיר בערכה של ועדת החקירה הממלכתית? כשהוא היה יושב ראש אופוזיציה, לפני משהו כמו שנתיים, תראו מה הוא דרש על סיפור הרוגלות של המשטרה, לא טבח השבעה באוקטובר שבמהלכו נרצחו, נדבחו, נעצו 1,200 ישראלים וישראליות, אלא ועדת תוכנת רוגלות של המשטרה. תראו מה אמר אז נתניהו כיושב ראש אופוזיציה לא לפני הרבה זמן.
אזרחי ישראל דורשים תשובות, בלי טיוח, בלי מכבסת מילים,
בלי טיוח,
בלי כסתח,
בלי כסתח.
רק ועדת חקריה ממלכתית תבטיח שתשובות אלה יינתנו. רק ועדת חקירה ממלכתית יכולה לגלות את האמת, ורק ועדת חקירה ממלכתית יכולה להבטיח שמעשים נפשעים כאלה לא יחזרו על עצמם לעולם.
אתם מבינים שהוא מבין מה ההבדל בין ועדת חקירה ממלכתית לכל הוועדות חרטה כאן שמנסים להקים? איך אומר נתניהו? רק ועדת חקירה ממלכתית. והיום הוא לא רוצה ועדת חקירה ממלכתית על באמת הנושא הכי בוער. וכדי להשלים את הפרק הזה אני חייב אינסרט אחרון. יש בחור בשם איתמר פליישן, חבר כבוד בתוכנית הפטריוטים של ינון מגל. בואו תשמעו, אני חושב שאולי התחיל בעזרת השם שלב ההתפקחות גם אצל חברי הפטריוטים לגבי מי אחראי לטבח הנורא בשבעה באוקטובר. בואו נשמע את איתמר פליישמן מערוץ 14.
יותר לברוח מזה שראש הממשלה הוביל את הקונספציה המטומטמת הזאת, או לפחות תמך בה, או לפחות לא התנגד אליה, אוקיי? ואני חושב שהוא תמך בה. שאם אנחנו ניתן להם רק כסף ורק כלכלה, נוכל להכיל את המפלצת, ושאסור לתקוף, ושאסור לנו להיכנס לאימות, ושאם יבוא אימות יהיה בסדר, ואם רק נבנה חומות סביבנו, הכל יהיה טוב, וכל הבלה בלה 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 בלה, זה ראש הממשלה. אתה יודע מה, אפילו אם הוא היה נגד. אתה היית שם, לא אני. לא אני הייתי שם.
אתה היית שם, אומר איתמר פליישמן, חבר כבוד בתוכנית הפטריוטים. אתה היית שם, ואתה כמי שלפני שנתיים דרשת ועדת חקירה ממלכתית, רק ועדה, איך אמרת? רק ועדת חקירה ממלכתית, מנסה עכשיו בדרכים שונות למסמס את ועדת החקירה הממלכתית, כי אתה חושש מתוצאותיה, כי אתה חושש ממסקנותיה, כי אתה חושש מהשורה התחתונה שתטיל עליך את האחריות ואת האשמה למה שקרה כאן בשבעה באוקטובר, והכל זה ספינים ומסכי עשן וסיפורים. זה הסיפור, אין בלתו.
הנה עמדה ימנית ברורה חדש שאינה נגועה ברק ביבי לא ביבי, כן ביבי לא ביבי, במתי ביבי כן ביבי, ביבי לא ביבי, שר היעיר, בסדר? הנה, קבל אותה. ובכן, חייבת לקום ועדת חקירה, ועדת חקירה, בסדר? קרא לזה ממלכתי, קרא לזה מיוחדת, קרא לזה גפילטע פיש לומדת. חייבת לקום ועדת חקירה, כי אין ברירה, חייבים לחקור את מה שהיה לפני, חייבים לחקור את מה שהיה אחרי. אוי ואבוי, אוי ואבוי לממשלת הימין, עם ועדת חקירה ממלכתית, שתחקור את מלחמת את השביעי באוקטובר, יעמוד בראשה שופט בית משפט עליון. אוי ואבוי לה.
אז מי שלזינגר?
אוי ואבוי לה. יש, תכף נגיע למי. קודם כל צריך להסביר למה.
אוניסים וטורי או שלזינגר?
ברק סרי שיה... לא, ברק סרי, זה כמו שופטים. אוי ואבוי לממשלת ימין אם היא תעמיד בראש ועדת חקירה ממלכתית, שופט בית משפט עליון. זה באמת, לא רק שנכנעתם לסיפור של הרפורמה המשפטית, לא רק שהתקפלתם עם הזנב בין הרגליים, לא רק שלא מציתם את השלטון בגלל שכמה אנשים צעקו עליכם, בגלל שזה, בגלל קפלן, כל הדברים האלה, אם עכשיו תקום ועדת חקירה בראשות שופט, זה פשוט חרפה, באמת. כמה עוד אפשר לדרוך ולשמיד? אני, כמו רבים מחבריי בימין, לא סומך על שופטי בית משפט העליון. לא סומכים עליהם, אנחנו רואים את ההתערבות שלהם, אנחנו רואים את כל מערכת אכיפת החוק, רואים את כל בגץ, רואים את כל השופטים, עוקבים אחרי במשך שנים, רואים כמה זה חד צדדי, כמה אין שם ייצוג לצד הזה, רואים את השופטת ענת ברון, רגע אחד מורידה את הגלימה ובום נותנת בראש. תגיד, יש מישהו שחושב באמת שמעלה על דעתו שאחרי שנת הרפורמה יש מישהו אובייקטיבי בבית המשפט העליון? נשאר איזשהו שופט באמת איזושהי מחשבה? להפך, בוא ניתן לברק סרי לעמוד בראש ועדת חקירה ממלכתית. זה בדיוק אותו דבר, בדיוק אותו דבר. ודבר נוסף, כן, אין אמונה ב... אני לא סומך על שופט בית המשפט העליון, הם באים עם בטן מלאה על הממשלה, אין לי צריך שספק איך יראו הדבר הזה. והטיעון השני והיותר חשוב, אתה באמת חושב שמישהו משופטי עליון יוכל לחקור את גם בנוסף את כל הכשלים שגם מערכת המשפט קשורה להם לצד הביטחוני, החל משנות ה-90 את בגץ העינויים, החל מכל התערבות של כל יועץ משפטי, החל מכל עתירות על חקירות מחבלים, אתה באמת חושב שלא צריך לבדוק גם את מערכת המשפט? לא באלמנט שלה, היא לא אחראית. אחראית, דרך אגב, זה רק סינואר. אבל בתוך שלל האלמנטים, הביטחוני, המדיני, הקונספציה, החזרת הכסף, הכל, יש גם אלמנט קטן שקשורים עליו שופטי בית המשפט העליון, החלק המשפטי גם אותו יחקור. אתה מעלה בדעתך שמישהו, דרך אגב, כולל שופט אלרון, יכול לחקור את מערכת המשפט לאורך שנים? ובכן, גם על זה אני לא סומך. אתה צריך פתרון? הנה, בבקשה, פתרון. פתרון, צריך לתת את הקרדיט, על שם טלי גוטליב, שני חברי הקואליציה, זה בדיוק הביזיון שלך, אתה יודע, אתה בגלל שטלי גוטליב, אתה לא מצוגל להקשיב, כי בטח, כי זה, כי ציירתם אותה, כי זה הזיה וזה.
תמשיך,
בלי טלי גוטליב, מן ההצעתו של יהודה שלזינגר, שני חברי קואליציה, שני חברי אופוזיציה, בוחרים את השופט, לא, אני חושב שזה לא זה קצת אחר, בוחרים את הרכב הוועדה שיעמוד בראשה, יכול להיות גם שופט, הוא לא יכול לעמוד בראש הוועדה. צריכים להיות שם אנשים ציבוריים, קציני צבא, אנשים שמנותקים מהדבר הזה, רק לא ועדת חקירה ממלכתית בראשות שופט עליון.
טוב, מה ששמעתם כאן, השורה התחתונה של זה, זה נתניהו ניצח בשפירת האמון המוחלט של התושבים, ואני מחזיק מיודע, רגע, לא, אני שתקתי, עכשיו תשתוק. אני שפירת האמון, טוב, הסקט ושמע.
הנה, אתה רואה שאתה יכול.
מה ששמעתם עכשיו.
כמו להגיד רודן וכמו להגיד נתניהו.
מה ששמעתם עכשיו, זה מה שנתניהו ניסה להשיג כל השנים, והוא הצליח. שבירת האמון בכל מוסדות השלטון, בכל המוסדות
שעל פסק הדין.
לא, אתה לא יכול לתת לי לקטוע אותי.
אתה רוצה נאום או דו-שיח?
לא רוצה דו-שיח.
אתה רוצה זה רק לדבר אתה לבד?
כן.
אבל נתת את הנאום, אני נתתי נאום. עכשיו בוא נדבר על הנאום.
לא, אני רוצה להשמיע את דעתי לדעת.
תשמיע את דעתך ואני אענה לך על דעתך.
כל מה ששמעתם עכשיו, זה בדיוק הכוונה של נתניהו. אין אמון בבית המשפט. עכשיו, תבינו מה המשמעות. מה יהודה שלזינגר? שהוא באמת בחור נורמטיבי, הוא לא, אני לא הייתי מכתיר אותו בכל מיני השמצות וכאלה. הוא בא ואומר, אל תאמינו לבית המשפט העליון. הוא בא ואומר לכם, אל תאמינו, אין שם שופט אחד, גם לא אלרון, שעד לפני שבוע, עד שהוא פסק להאריך את מעצרו של אלי פלדשטיין, הוא היה מועמד הימין והקואליציה ושר המשפטים יריב לוין להיות נשיא בית המשפט העליון במקום עמית. אל תאמינו גם לו, אל תאמינו לאף שופט. אל תאמינו לשבק. אל תאמינו לשבק, זה שטאזי, עוצרים אנשים, מענים אותם במרתפים.
נתבר
לך, רגע, לא אתה אמרת את זה. אל תאמינו, אומרים בימין, אומרים הביביסטי, לא בימין.
אז אתה מדביק לי את השבת.
לא, אז אני אומר, אתה אמרת, אל תאמינו לבית המשפט.
אני לא סומך על שופטי בית המשפט העליון שיבדקו את עצמם.
אז אני
לא סומך. יהודה שלזינגר. אחרי 20 שנה ועוד החל מתקופת הגירוש, אני גם לא סומך עליהם. מה לעשות?
אז ככה, יהודה שלזינגר אומר.
עוד הרבה לפני נתניהו.
יהודה שלזינגר.
כבר שהיה רק עד אדמונד לויד אחד ששמר על זכויות האדם, שאחד בלבד. אחד בלבד, איפה היו כל השאר? ומאז כל פסילות החוקים שלהם, זה לא בכיוון, צר לי, לא סומך עליהם. עם נתניהו ובלי נתניהו, זו עמדת ימין. יש לך קטע להדביק את זה עכשיו לנתניהו. נתניהו לא שבר, נתניהו לא שינה אצלי שום דבר בעניין הזה. כך חשבתי מאז, כך אני חושב גם היום.
אמרת. יהודה שלזינגר אומר לכם, אל תאמינו לשופטי בית המשפט העליון. כשהוא אומר, אל תאמינו לשופטי בית המשפט העליון, אני לא סומך עליהם, זה גם אומר שהוא לא סומך על שאר השופטים, אז עכשיו תבינו את המשמעות. כל נאשם, כל אדם שהולך לבתי המשפט היום, אתמול, שלשום, שבוע הבא, בית משפט השלום בירושלים, והמחוזי בתל אביב, והמחוזי בחיפה, והמחוזי בנצרת, וכל בתי המשפט יגיד לעצמו, תקשיבו, השכבה השלטת במדינת ישראל לא מאמינה לבתי המשפט. למה שאני אאמין? למה שאני אאמין לזה שמרשיעים אותי? למה אני צריך להאמין לזה שאני הולך לבית סוהר על גניבה, רצח, שוד, אונס וכו' וכו'. אז ככה, עכשיו, אחרים, לא אומר יהודה שלזינגר, ששייכים לאותו, בוא נגיד, אותו מעגל תומכים של ראש הממשלה, גם לא מאמינים לשבק. אל תאמינו לשבק. השבק זה שטאזי, חוטפים אנשים, מענים אותם. אל תאמינו לצבא. הצבא נכשל. הצבא עשה כל מיני דברים כדי לא להעיר את נתניהו, שאולי עשו כאן דברים בזדון. זה הרס הדמוקרטיה. לשם, לכאוס, לאנרכיה הזאת, הם רוצים להוביל. ויש מי שמוביל את זה, ויש מי שנותן איזה רוח גבית, ויש מי שרוצה להפוך כאן מצב של כאוס, כי במצב של כאוס הוא פורח. במצב של חוסר סדר הוא פורח. אל תאמינו לכל המוסדות שעליהם על בסיסם המדינה הזאת עומדת, מתפקדת, מסגשגת, או לפחות סגשגה עשרות שנים אחורה. אני כבר לא יודע אם היא תסגשג קדימה ב- 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 במדיניות הזאת, בהלך הרוח הזאת, בשבירה, בניתוץ של כל המוסדות החשובים, הקריטיים, הקיומיים, שבזכותם אנחנו חיים בארץ הזאת. אז שלזינגר התחיל עם זה שהוא לא מאמין לאף שופט בית המשפט העליון. אופן, גם לא שופט אלרון. אני ממשיך לזה שהחברים שלו לא מאמינים לשבק, משמיצים ואומרים עליו את הדברים הכי איומים, על השבק ששומר על ביטחוננו, ששומר על הדמוקרטיה, שנלחם יום יום כדי למצוא מרגלים מבפנים ולסכן פיגועים מבחוץ. לא להאמין כמובן לצבא, מגן של החיים שלנו כאן. הרמטכ"ל הוא בכלל מישהו שצריכים לגלגל אותו מכל המדרגות בכל מיני אולפנים. זה מה שהמדינה, זה לשם הם רוצים להוביל.
תגיד, יש מישהו שאתה סומך עליו?
לאנרכיה, לאני?
כן.
אני סומך על כולם.
רגע, יש מישהו בממשלה שאתה סומך עליו?
אני בממשלה?
בממשלה. יש מישהו מהשרים שאתה סומך עליו?
יש כמה שרים ראויים, אני לא אגיד אולי כדי לא לצבח אותם.
יש מישהו שאתה לא סומך עליו בממשלה?
אני לא סומך לראש ממשלה.
איך? אבל
אני לא סומך. כי הוא איש פוליטי. לא, לא, לא.
הנה, חברים, ברק סרי.
אני לא סומך על ראש הממשלה.
זה כאוס, הוא דמוקרטיה, הוא פוגע ביסודות הדמוקרטיה שבנויה.
אבל מה אתה משווה בכלל?
על בית המשפט ועל הממשלה.
אבל זה איש פוליטי.
ועל אכיפת החוק.
אבל זה איש פוליטי, אתה מערבב.
מה זה משנה? אבל הוא גם ראש ממשלה. ברק
מקעקע את יסודות הדמוקרטיה. זה בורות. לא להאמין בראש הממשלה.
הוא רוצה לגרום לכאוס. מה ההבדל בין זה שאתה לא סומך על ראש הממשלה ואני לא סומך על השופטים? מה ההבדל? זה הממשלה, זה השופטים. אני לא סומך על השופטים, אתה לא סומך על ראש הממשלה, מצוין. אז מה אתה מקדש כל כך את השופטים? יש אנשים שיקדשו את ראש הממשלה ויגידו, מה, הוא מקבל את החלטות, הוא חייב גיבוי. אתה אומר, זה איש פוליטי. אני אומר אותו דבר. השופטים הם אנשים פוליטיים. גם עליהם, כמו שאתה לא סומך על ראש הממשלה, אני לא סומך על השופטים.
אני מיואש אפילו מלהתחיל להתווכח איתך. אני מיואש אפילו מלהתחיל.
ולגבי סוגיה מאוד מאוד משמיצה. תודה רבה. ולגבי סוגיה מאוד מאוד משמיצה שאתה נגעת בי, אבל אתה יודע מה, אתה אפילו צדקת בעניין הזה. סליחה, של ענייני, אני דיברתי לשופטים, ניסית להדבק לי את השבק, אני שמח שאתה, לא, למה? כי הנה מסר מורכב, אני לא בטוח שזה יעבור. בבקשה, אני חושב שמה שעושים לפלשטיין, זה אירוע מוגזם, חמור, השופט, המעצר, הערכות, בלי עורך דין, זה מוגזם, זה חמור בצורה קיצונית. אבל מפה, ועד מה שאני שומע במחנה שלי בשבוע האחרון, על אנשי השבק, חברים יקרים שלי במחנה הימין, התחרפנתם. אין דבר כזה. בשבוע האחרון מעבירים את השבק באמת בגינויים הכי מכוערים ומתואבים שאפשר להיות, משטזים ומרטפי, וכולת לצייר את זה כאילו זה ארגון כזה של קגב שנועד להרוס את... לא חברים, אנשי השבק דרך אגב זה אני ואתם, זה אנשים מהציבור הכי טוב שיש, דרך אגב הם מקשיבים לכם גם ברדיו והם שומעים אתכם, זה אנשים מצוינים שבאמת כל חייהם, כל משפחתם מוקרבים למען ביטחון המדינה. אי אפשר לשכוח את מה שהם עשו בשנה האחרונה, נכון היה כישלום השביעי באוקטובר, הם אוכלים על זה סרט. אי אפשר לשכוח שמאז השביעי באוקטובר, השבק, שירות הביטחון הכללי, הביא תוצאות פנומנליות. אנחנו פשוט התרגלנו לזה שכל איזשהו ראש מערך רקטה, או כל מחט או מגד של חמאס יורד בלי שנדבר על זה, כי פשוט כבר חיסלנו את דף ואת עניה ואת כל האנשים האלה, ולשבק יש חלק מאוד משמעותי בזה. אז שאתם מותר לבקר גוף, זה בסדר גמור, אבל מפה ועל לשפוך את דמם של האנשים הטובים ביותר במדינת ישראל.
דיברת מספיק האנשים הטובים
ביותר, אני חשבתי שתתמוך בי בעניין הזה. אני מבקש לעצור את כל המתקפות ההזויות והמטורללות
נגד שירות הביטחון הכללי. הם לא יעצור.
זה ארגון מדהים, פנומנלי, שמגיע לו
הצלחות
בדבר הזה. הנה מסר מורכב.
אני אגיד לך למה לא יעצרו, הם לא יעצרו כי הם לא... כי נתניהו כועס על ראש השבק שלא תמך
בעמדתו. עוד פעם נתניהו.
רגע, זאת דעתי.
אתה לא מסוגל לעשות מורכב.
מספיק.
אתה לא מסוגל להגיד מסר מורכב.
אוקיי, אני טיפש, אתה גאון.
תודה רבה. כמה זמן היה צריך להגיע למסר הזה? כמה זמן היה צריך להגיע להודעה הזאת?
נתניהו תוקף את ראש השבק כי הוא לא היה מוכן להכין חוות דעת שתתמוך בעמדתו לדחות המשפט שלו בשני לדצמבר, שזה הדבר שהכי מטריד אותו. הוא כועס על היועצת המשפטית לממשלה כי היא לא תמכה בעמדתו לדחות את עדותו. הוא רוצה לדחות ולדחות, ודחו לו בחמישה חודשים, הוא רוצה לדחות עוד. אלה הסיבות שהוא כועס על ראש השבק, אלה הסיבות שהוא כועס על היועצת המשפטית לממשלה, כל השאר פלדשטיין מעניין לו את הסבתא, אלה הדברים שבעתיים הוא זועם, אלה הדברים בעתיים יש רוח גבית להתקפות המשתלחות, גם ביועצת המשפטית וגם בראש השבק. אנחנו יוצאים עכשיו לפרסומת אחת ונחזור.
בוקר טוב רועי, קודם כל.
בוקר טוב, חברים.
מה קורה? מה שלומך הבוקר?
בסדר גמור, רגע, לפני שלומי, אני רוצה להגיד משהו. אני מסכים עם כל מילה שאמרת מקודם, אבל גם כל מילה שברק אמר מקודם. שניכם צודקים.
הנה, אתה מבין, בגלל זה, אתה הולך כזה, אני לא יודע אם אנחנו מתחברים לרועי, דרך אגב, מי שלא מכיר בטעות, רועי קודם כל, הוא דובו לשעבר של יאיר לפיד, שמשהו בשנה והחודשיים האחרונות, משהו, חישבת מסלול מחדש. תודה. חישבת מסלול מחדש.
אפשר להסתכל על זה ככה, נראה לי שמהשביעי לעשירי, כל מי שלא חישב מסלול מחדש, משהו לא בסדר
בתמונת המציאות שלו. אני רק אחבר את המאזינים שאני ביקשתי לדבר איתך, כיוון שעזוב מה שאמרת שהשנה שעברה הייתה טעות ודברים כאלה ודיברו איתך על זה, הפוסט האחרון שלך לדעתי, הציוץ האחרון שלך היה מאוד מאוד מעניין, שדיברת על זה שהיורמשית צריכה להתפטר ביוזמתה ובהקדם. וזה לדעתי עוד משהו שלא היינו שומעים ממך בעבר.
קודם כל, לא היינו בסיטואציה הזאת בעבר. בוא נתחיל בזה.
Okay.
אני כתבתי כבר לפני, אני לא זוכר, חודש או משהו כזה, שאם הממשלה רוצה לפטר את היועמ"שית, יש לה את החובה ואת הזכות לעשות את זה. אם אין לה אמון בה, אם היא לא משרתת את הממשלה כמו שצריך, שיפטרו אותה. והסיבה שאמרתי את זה, זה כי מה שקורה כרגע, זה שהם משתמשים ביועמ"שית כאיזה קולה ברקים, כדי להסיר מעצמם אחריות ציבורית. ולכן, אם הם רוצים לפטר אותה, שיפטרו אותה. אם לא, שיסתמו ויפסיקו להתבחין עליה.
אגב, אני חייב באותו הקשר, כעת יוצאים פושים על נאום חריג של נשיא הרצוג, שבמהלכו הוא אומר, אתם מחריבים, נגד השרים שדורשים את פיתורי היועמ"שית, אתם מחריבים את המדינה, אני אלחם בכם, האלימות כלפי היועמ"שית, ראש הממשלה, הרמטכ"ל ורוה"מ מחרידה, אתם מחריבים את המדינה.
טוב שנזכר, טוב שנזכר,
ברור.
היה לו גם, תבדוק לי רגע בתגובות הקודמות אם היה לו גם דברים על הסיפור של כל האלימות נגד ראש הממשלה.
כן, תמשיך, רואי ביוק בהקשר הזה.
ועל ההפגנות בקפלן, ושריפת המדינה.
אז אתה אומר בהפוך על הפוך,
תבדוק לי אם היה את זה.
אתה אומר בהפוך על הפוך, שההתקפות של השרים בעצם נותנים להם סוג של תואנה להסיר אחריות מעצמה ולהטיל את כל האחריות על היועמ"שית, ואם היא תלך, אז לא יהיה על מי להטיל אחריות, זה ההיגיון.
אני אומר, כן, בגדול אני אומר את זה, ואני אומר עוד דבר. המצב כרגע, לצערי הרב, שההימצאות של היועמ"שית בתפקידה, גורמת ליותר נזק לחברה הישראלית מאשר תועלת, ולא באשמתה. היא לא אשמה, היא נקלעה לתוך סיטואציה של ממשלה חסרת אחריות ופופוליסטית. ולכן, השירות הכי טוב שהיא יכולה היום לעשות, בעיניי לפחות, למדינת ישראל, לעם ישראל, לשיח המכתב הזה, היא פשוט לקחת את המפתחות ולהניח
אותה. רואי, אתה מציע לה לנטוש את המערכה, ללכת הביתה,
לנטוש את המערכה, לנטוש את המערכה, כאילו לסייר את מתקל.
די, די, יהודה,
היא תאהבה בפוזיציה.
טוב, אוקיי.
היא תאהבה בפוזיציה, עכשיו היא בטוחה שהיא
תאהבה להשלים את השאלה.
מורחים אותה בשערים, וטוב,
תשלים. אתה מוכן להפסיק? מה קרה לך? כי אם אתה רוצה, אני לא אתן לך לפתוח את הפה.
אני מתארח בתוכנית של ברק סרי, הוא אומר כמה דברים.
אתה מציע ליועצת המשפטית שבאמת עומדת כאן, ואתה יודע, אתה יכול להגיד כך, אתה יכול להגיד אחרת, הרבה אנשים חושבים שהיא שומרת על הדמוקרטיה מול ממשלה, שמבחינתה לנטץ כל דבר שעומד מולה, אתה אומר לה, תקשיב, יזבי אותך, קומי ותלכי, תני להם להשתגע, בלי שאף אחד יהיה עם האצבע בסכר, זה מה שאתה אומר.
אני אומר את הדבר הבא, אני אומר שני דברים בעצם, אוקיי, אבל תן לי רק שנייה להשלים בבקשה. אני אומר את הדבר הבא, ממשלת ישראל זקוקה ליועצת משפטית ששוררת ביניהם יחסי אמון שמסוגלים לעבוד איתה. זה לא המצב בישראל, היא לא אשמה בזה, זאת לא אשמתה. המצב הוא כרגע שאם הממשלה משתמשת ביועצת המשפטית כאיזשהו קרדום לחפור בו, כדי להסיר מעצמה אחריות ציבורית על הדברים שהם לא מסוגלים ולא מצליחים לעשות. זה המצב כרגע. הצד השני של זה, עם כל הכבוד, ליועצת המשפטית לממשלה, כל התיאוריה שהיא הילד ההולנדי עם האצבע בסכר, היא תיאוריה שבעיניי קצת מופרכת מהמציאות. אני חושב שהדמוקרטיה הישראלית והציבור הישראלי הוא הרבה יותר דמוקרטי ממה שחושבים, והרבה יותר חזק ממה שחושבים, והדמוקרטיה הישראלית לא נשענת אך ורק על אישיותה והימצאותה של גלי בהרב מיארה בתפקיד הזה. אנחנו נשרוד גם אם היא לא תהיה שם.
רואי, הטענה שלך מופרכת מהסיבה הפשוטה. איזה יחסי אמון היו בדיוק בין ראש הממשלה בנימין נתניהו ליועץ המשפטי הקודם אביחי מנדלבליט?
למה
כי אתה אומר שהעובדה שאין יחסי אמון היא שומטת בכלל את כל הקרקע להמשך עבודתה. לא היו יחסי אמון בין נתניהו למנדלבליט, לא היו יחסי אמון בזמנו לראש הממשלה אולמרט, לדעתי עם מזוז, לא היו. אני יכול לתת לך עד לראש הממשלה יצחק רבין זיכרונו לברכה שלא היו יחסי אמון. זה הסיבה שצריכה לקום. אבל זה הסיבה שצריכה לקום.
בממשלת בנט לפיד היה יחסי אמון בין היועצת המשפטית לממשלה.
אבל אני נותן לך 10 דוגמאות שלא היו יחסי אמון. אבל אתה אומר, העובדה שאין לך יחסי אמון, אתה יודע, אין לך יחסי אמון עם השרים, עם ראש הממשלה, צריכה להוביל אותך הביתה?
בוודאי, זה בדיוק, זה אפילו נמצא בהגדרת התפקיד של היועצת המשפטית לממשלה, אבל שוב אני אומר, זה לא בגלל שהיא לא עושה את עבודתה נאמנה כרגע, זה בגלל שעצם ההישארות שלה בתפקיד כרגע גורמת בעיניי ליותר נזק לחברה הישראלית מתועלת. תסתכל על הקמפיין המופרע שעושים על הגב שלה משני הכיוונים.
אני יכול לנסות, אתה דובר רואי, אבל תן לי רגע לנסות לדברר אותך. אם אני מבין נכון, רק מה שהוא אומר זה שאם היועצת, ברגע שהיועצת המשפטית הזאת שמרכזת אליה כל כך הרבה אמוציות מצד הימין נמצאת, אז במקום לדבר על הכישלונות של הצד הימני, הם מרכזים את זה בדמון הזאת שנקרא היועצת המשפטית. האם הסברתי לך נכון?
אין לזה סוף.
רגע, הסברתי לך נכון?
פיתרו את השר גלנט, שר הביטחון גלנט, כי הפילו עליו את הכל. אוקיי, יצא שר הביטחון גלנט. לפני זה הפילו את כל התיקים על הכישלון, על, על, על הרמטכ"לים לשעבר, השרים דאז, לא שרים, השר גנץ ואייזנקוט, הם היו אשמים. אוקיי, הם יצאו, הפילו את כל הכישלונות על גלנט, גלנט יצא, מפילים עכשיו את כל הכישלונות על היועמ"שית. תהיה בטוח שברגע שהיועמ"שית תלך הביתה, ימצא נתניהו וימצאו אנשיו קורבן אחר להפיל עליו את כל הכישלונות, לא על מן ישראל.
אין לי ספק שמה שאתה אומר עכשיו הוא נכון.
ותנו לי להקשות עליכם, רק מהצד השני. אנחנו כאילו מדברים רק על העניין הזה, אנחנו מתעלמים מכל העניין שהיועץ המשפטית לממשלה התאהבה בעמדה הזאת שלה. כבר בית המשפט אפילו גלגל אותה פעם אחת במדרגות עם הסיפור הזה של אצל שלמה קרעי.
ואלף פעמים קיבל את עמדתה.
ובואו, גם הכתבי משפט אומרים, שמעתי את גרינצייג מדבר על זה לא מעט, היועץ המשפטי לממשלה קמה בבוקר, מסתכלת על העיתונים, רואה שהיא מרוחה שמה, רואה שכל המיליה שלה מאוד מחזק אותה, היא התאהבה בפוזיציה שלה, היא כבר לא עובדת בצורה מאוד מאוד מקצועית ונטולת כל השפעות. אני רואה את האנשים שלה בוועדה, וגם את הדבר הזה צריך לבוא ולהגיד, היא תאהבה בפוזיציה.
רואי, קודם כל, היינו שמחים להמשיך לדבר איתך, אבל זמננו...
ולך לפוליטיקה, תהיה ראש ממשלה, אני מצביע לך, רואי.
תודה רבה.
רגע, יש לך כיוון כזה?
רואי, כתום, אתה אומר.
רגע, רואי, אתה הולך לפוליטיקה, מה בסוף?
איזה פוליטיקה? אני בקושי השתחררתי עכשיו ממילואים, תגיד, על מה אתה מדבר?
תודה רבה, שמור על עצמך, זה הכי חשוב, תודה רבה.
קיצור, אתה הולך לפוליטיקה, באתי, תודה רבה.
פרסומות. בוקר טוב לבועז מרן, אחיו של עומרי מרן, שחטוף בעזה, חבר פורום תקווה.
בוקר טוב, בועז.
בוקר טוב.
אתה יודע, נתניהו הציע $5 מיליון למחבל שיעביר חטוף. מה דעתך על היוזמה הזאת שבאה באמת אחרי יותר משנה שאחיך נמצא בשפי חמאס?
קודם כל אני חושב שהיוזמה הזאת היא טובה, נכונה, אבל אנחנו בפורום תקווה כבר דיברנו עליה כמה חודשים קודם. אני חושב אבל שהצהרות זה לא מספיק, צריך לעשות בשביל זה. רק להגיד את זה, זה לא מה שיביא את החטופים, צריך לייצר את התנאים בשטח.
מה זה אומר לייצר תנאים בשטח?
זה אומר שקודם כל כרגע יש שליטה עדיין גם צבאית וגם אזרחית של חמאס בשטח. ההיררכיה הפיקודית של חמאס נשמרה ככה שאם יש שומרים על החטופים, הם עדיין לא יעשו את הצד, יפעלו עצמאית ויבואו ויזמו ויגיעו אלינו תמורת הסכום הזה כדי להחזיר אותם. דבר נוסף, האוכלוסייה, חמאס עדיין שולט בצורה מלאה על האוכלוסייה גם באמצעות סיוע הומניטרי שהוא בעצם זה שמחלק להם אותה, עושק אותה, גם מעצים את כוחו על ידי זה שהוא מוכר אותה במחירים גבוהים ומשמר את כוחו הכלכלי, וגם עצם זה שישראל נותנת לו גושפנקה שלטונית שהיא מנהלת איתו את השיחות על שחרור החטופים. האוכלוסייה רואה את זה ואומרת וואלה, חמאס ריבון.
שמה,
מה
לגבי?
שהממשלה, רגע, שנייה, מה שהממשלה צריכה לעשות לפני זה, היא צריכה לנתק או להכניס לראש של האוכלוסייה שחמאס לא יישאר ריבון בעזה ביום שאחרי. ממש לחזור על זה כמו מנטרה, להשים משרדי פרסום, לא יודע מה, כדי שהאוכלוסייה תפנים שחמאס לא יהיה ריבון. זה הצעד הראשון לפני שמציעים כספים ופתרונות כאלה, כדי לנטרל קודם כל את הפחד של האוכלוסייה מחמאס, ואז היא תוכל
שתפתח. בוא נדבר על דבר דבר. לגבי הסיוע ההומניטרי, אתה יודע, זה היה אילות של ישראל. ישראל לא ססה להכניס את הכמויות האדירות של המסעיות והסיוע הומניטרי לחמאס. זה היה לחץ אמריקאי מאוד מאוד אגרסיבי להכניס.
אני לא מדבר על ההכנסה, אני מדבר על השליטה.
על השליטה, אוקיי, תראה, גם ההכנסה, גם השליטה. בא הצבא, אתה רוצה לדבר על השליטה? בוא נדבר על השליטה. הרמטכ"ל מתנגד שחיילי צה"ל יחלקו את המזון לתושבי הרצועה. מה אתה אומר לרמטכ"ל? הרמטכ"ל וכל מערכת הביטחון, מה אתה אומר להם?
יש לי דעה על הרמטכ"ל ואמרת הביטחון, על המניעים שלהם, על הסיבות שלהם, אבל בוא נטפל בצד המקצועי, נעזוב את האידיאולוגיה. אני לא מבין איך הצבא לא יכול להבטח מרחוק, יש היום טכנולוגיות, אם אתה רוצה אני אכנס איתך גם לזה, של רחפנים, כתבם עם שליטה מרחוק, צלפים, כל הדברים האלה, שצבא לא יכול להוביל שיירה של מסעיות, שיירות של מסעיות מנקודה A לנקודה B, בלי שמשתלטים עליה. לא ברור לי. לא ברור לי איך הצבא לא עושה את זה. אני לא חושב שזה בעיה של יכולת, אני חושב שזה בעיה של רצון. הצבא, הרמטכ"ל, שר הביטחון הקודם, רצו לכוון, להפנות את הממשלה רק לפתרון אחד, לפתרון של עסקה, ולכן הם נטרלו ופשוט עצרו כל ניסיון לפתרון אחר. והשאירו לממשלה, לכי לעסקת קנייה. זה הפתרון.
אז אתה אומר לא עסקת קנייה, אתה אומר בוא נתחיל ללחוץ אותם, גם בהכנסת הסיוע הומניטרי שזה יש בהם אמריקאים, לא יודע מה תהיה עמדתו של הממשל החדש, וגם בעיקר בנושא החלוקה, אתה אומר כל עוד אנחנו לא נחלק או נדאג שמישהו מטעמנו יחלק את המזון לתושבי הרצועה, אין לנו שליטה.
תגיד,
אין...
בועז.
נאבטח, גם שיגיע לאזרחים, זה כרגע לא מגיע לאזרחים במלואו.
בועז, כשאתה אומר את זה לקודקודים שאתה מדבר איתם בממשלה, מה הם אומרים לך?
אין תשובה לזה. אומרים נבדוק, דיברנו עם שר הביטחון בתחילת השבוע ביום ראשון. הוא אומר אני עכשיו בודק את העניין של הפעלת חברה זרה, שבאמת תאבטח תחת מעטפת חיצונית של צה"ל, תאבטח את המשלוח. עכשיו ההצעה הזאת כבר
איזה חצי שנה... חברת אבטחה אמריקאית, כן.
כן, שמתמחה בדברים כאלה.
זה לא נולד בקדנציה של ישראל כץ. נכון.
מה הוא דבר לכם בעניין הזה, שר הביטחון ישראל כץ?
שזהו, סיוע הומניטרי זה כורח של הכנסה, אבל כבר הוויכוח הוא לא על עצם ההכנסה.
על החלוקה.
בדיוק, על השליטה בו. כי אם אתה לא תשלוט, אם אתה רוצה שיתוף של האוכלוסייה, שתשתף איתך פעולה, אתה חייב לשלוט בה.
תגיד, בוא,
אם היא בטוחה שחמאס הוא הריבון, כי הוא מחלק לה את האוכל, הוא נותן לה את האוכל לפה, הוא שולט בהם, אז היא תשתף איתך פעולה? אתה צריך לשדר שחמאס לא יישאר ביום של אחרי, וצריכים הצהרות חוזרות ולשנות, גם של הדרג הצבאי וגם של הדרג המדיני.
תגיד, בועז, קצת שאלה, מה שנקרא, מהצד. הרבה פעמים מדברים על זה בכנסת, משפחות חטופים אומרות שמתייחסים אליהם קצת אחרת, כל מיני דברים כאלה. אתה בפורום תקווה, פורום שאתה יודע, ככה נחשב יותר מזוהה, בוא נגיד, עם העמדות הימניות, לא עם הצד הפוליטי בממשלה. אתה מרגיש שאתה מקבל יחס אחר בתקשורת הישראלית?
אני מרגיש שאני כמעט לא מקבל יחס בתקשורת שהיא לא התקשורת הימנית.
תסביר.
אגב,
אתה רואה כמות הרעיונות,
אנחנו לא ממותגים כתישורת לא ימנית ולא שמאלית, אנחנו
מדבר איתנו על זה, אז כנראה ש...
אוקיי, כן, לא, זה רק...
כן, כן, לא, לא, נכון, נכון, התחנה שלכם דווקא יחסית שוויונית בעניין הזה.
אוקיי,
אתה יכול לראות את זה, את כמות הרעיונות שמקבלים משפחות מצד אחד, וכמות הרעיונות שמקבלים משפחות.
אני זוכר שהייתי איתך באולפן של חדשות 12, אבל לא משנה.
לא, איתי לא היית, אולי מכינת.
אולי אחיך, סליחה.
תגיד, וזה רק בכמות, נגיד, זה בסגנון השאלות אולי?
שוב, כשיש רעיונות, אני חושב שגם ביחס, אבל שוב, בגלל שלא היו לי יותר מדי רעיונות, אין לי יותר מדי ניסיון לענות לך על זה.
תעזוב את הרעיונות עכשיו, תשמע רגע, אנחנו אוטוטו לפי כל הדיווחים, הערכות, הייתי אומר גם התקוות, צפויים להגיע להסדרה בצפון. אתה חושב שהיה נכון לקשור את זה עם עניין החטופים, כלומר לבוא לחיזבאללה ולהגיד לו, לך לפטרון שלך, איראן, תגמרו גם את עניין החטופים באותה הסדרה בצפון, אולי נצליח גם בדרום, אתה חושב שהיה צריך לקשור את זה או שאין קשר?
חייבים לקשור את זה.
תסביר.
חיזבאללה קשר את עצמו לאירוע. הוא התחיל לשגר עלינו טילים ולתקוף ב-8 לאוקטובר, יום אחרי תחילת המלחמה. עצם המעורבות שלו במלחמה פגעה בחזרת החטופים, כי יכלנו להפעיל פחות לחץ, היינו צריכים להיות לחלוקת כוח בין הצפון לדרום, הוא פגע בהחזרת החטופים. ולכן, אם הוא היה חלק מהבעיה, הוא צריך להיות חלק מהפתרון. אין דבר כזה כבקשתך, אתה מתחיל ואז אתה מפסיק, אני קשור לאירוע, אני לא קשור לאירוע. זה עוד מנוף לחץ של ממשלת ישראל. הרי ויתרנו, אין מספיק הפעלת לחץ צבאי, שוב, גם בגלל חלוקת הקשב לצפון, גם בגלל כל מיני שיקולים, אין מספיק לחץ צבאי. ויתרנו על הכנסת הסיוע המוניטרי והשליטה בו. ויתרנו על סיפוח שטח לצמיתות. אני חושב שאחרי רצח ששת החטופים, היו צריכים לקחת שטח לצמיתות כתג מחיר, ולהגיד שזה גם תג מחיר לאבא, וגם שיש לנו איזשהו קלף מיקוח, זה שאני אומר סמיתות, זה קצת מנטרל את זה, אבל לא משנה, זה צריך להיות הגישה. ועכשיו יש לנו עוד קלף שאיראן רוצה הסדרה, לבנון רוצה הסדרה, חיזבאללה רוצה הסדרה, כל הגוש הזה רוצה הסדרה. זה עוד מנוף שיש לנו, ולא מפעילים אותו.
בועז מאיראן, אחיו של עמרי מאיראן, שכתוב בעזה, חבר פורום תקווה, תודה רבה רבה שהיית איתנו, ושנשמע רק בשורות טובות.
תודה, אמן.
פרסומות, תן לי חסות.
אין חניה קרובה והרמת ידיים? חפש את הפלוס. קצת אימון לרגליים. נביאות עם מגנזיום טבעי, זה פלוס. נביאות, לגוף ולנשמה.
יום שישי מחר, הדג נחש ויצחק קלפטר בשיר יום שישי.
שחיכיתי כבר בעצם למה שהוא מרגיע, ואם הוא פה אז זה סיבה שהלך עוד שבוע בשקט. שוב שישי תפס אותי עם הלשון בחוץ, אחרי עוד שבוע שלחץ אותי לרוץ, עוצר את הכל סטופ, וזה בא לי מה זה טוב עכשיו. לא שלוש בצהריים כבר נפתח לי הרעב, נכנסים לאוטו ויאללה בוא ניסע, עולים לירושלים לראות את המשפחה.
שבת שלום.
הגענו,
שיחות סלון, שיחות חולין, בכל המומחים, בכל התחומים, עיתונים, יש תבשילים,
כמה אוכל,
יא אלוהים.
אבא אומר מתי תקנה דירה, אמא אומרת עכשיו זה הזמן, תחת זה אצלנו הכל על השולחן, כן, גם כל האוכל, גם כל הבלגן,
קומפות ופיצוחים,
לספה מפוצצים,
בחדשות שוב מטריעים,
עלייה במחירים,
תמיד בתוך מסגרת ראש, עד לא לחוק הכל יגלוש,
ורק המשפחה מסדרת לי את הראש.
יום שישי הגיע והוא בא בדיוק בזמן, כמה שחיכיתי כבר בעצם למה שהוא מרגיע, ואם הוא פה אז זה סימן שהלך עוד שבוע בשקט. יום שישי הגיע והוא בא בדיוק בזמן, כמה שחיכיתי כבר בעצם למה שהוא מגיע, ואם הוא פה אז זה סימן שהלך עוד
אורחים ומפיקים, שר פלסנר ואסף נבוח, חיים על השידור, סטף קורנה, סטל אשר ואשל ואיציק אהרון, אורחים בדיגיטל, ראות מתיתיהו ארגון, מיכל קדוש ואסף חרמוני, אחרינו, סיוון קורי.
מה אתה אומר, אתה תתגעגע אליי שבוע הבא?
מה זה, אכול געגועים, שבת שלום, סוף שבוע נעים, בריאות טובה, בשורות טובות, שיהיה רק טוב.
שם יפנק אתכם, גיד שבס.
שם סגור הטריס, ישיר בחוץ את כל המחשבות על תכלס. אופס, ניכר יחוט מה... שחיכיתי כבר בעצם למה שהוא מרגיע ואם הוא פה אז זה סימן שאלה